רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים טכנולוגיה בחסות ג'נרל מוטורס, חברת הרכב היחידה בישראל שמובילה פיתוחים מתקדמים לרכבים עתידיים. רכבים אוטונומיים עומדים לחולל את אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, מהפכה שתיגע בכל תחום בחיינו, מדיור ותכנון ערים ועד ביטוח ואנרגיה. ג'נרל מוטורס ישראל מתמקדת בפיתוחים לרכבים אוטונומיים ומקושרים ומזמינה אתכם לקחת חלק במהפכה הזו. החברה צומחת ומגייסת מפתחי תוכנה ואלגוריתמאים במגוון תחומים. אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם לכתובת ta.israel@gm.com ולהצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. שוב, ta.israel@gm.com או להצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. בואו להשפיע על עולם הרכבים העתידי. ג'נרל מוטורס ישראל מחכה לכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן גיא שפר, יזם, פעיל בקהילות אופן סורס ומייקר. גיא הוא ה-VP R&D של ShapeDo, חברה שעוסקת בניהול חכם של תוכניות הנדסיות בענף הבנייה. בנוסף לחברה, גיא מנהל לפחות שני פרויקטים באופן סורס, קוד פתוח. למעשה החברה ועולם התוכן של גיא עצמו צמחו מתוך העניין שלו במערכות לשיתוף פעולה, כמו שנראה בהמשך. היי גיא.
היי ארנון.
לפני שנתחיל אני רוצה להזכיר שאתר הבית שלנו הוא runlevy.com ויש בו את כל הפודקאסטים של רשת פודקאסט ישראל. אפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו שם במייל או לשלוח הודעה בוואטסאפ ל-050-39-39-755. תמצאו אותנו גם בדף הפודקאסט של עושים היסטוריה או באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. גיא, אנחנו שומעים כל הזמן חדשות מחברות תוכנה שמוציאות. הדבר האחרון הגדול ששמעתי השבוע, מערכת AI, בינה מלאכותית באופן סורס. עכשיו, AI אני מכיר, דיברנו על זה כבר בתוכנית פה, אני יודע ש-AI זה artificial intelligence, אבל מה זה אופן סורס? למה הבינה המלאכותית צריכה להיות במקור פתוח, באופן סורס?
אוקיי, הסיבה היא בעיקר, וזה מה שקורה ברוב הפרויקטים של אופן סורס, שזו מטרה מאוד מסובכת, ושדורשת הרבה מאוד עבודה של הרבה מאוד אנשים. ואופן סורס הוא אחד מהמודלים הכי טובים ליצור קולבורציה של אלפים ולפעמים יותר אנשים על משהו אחד ספציפי, ומשהו שהוא גם חוצה ארגונים, חוצה חברות וחוצה מדינות בהרבה מקרים.
זאת אומרת, כשמישהו אומר שהוא יצא עם מערכת AI, אינטליגנציה מלאכותית באופן סורס, זה אומר ש כל המפתחים של חברה אחת עבדו ביחד?
לא, מה ש טוב באופן סורס זה ש זה אחד מהיתרונות שזה גם נכנס לתוכנה, זה שאפשר לבנות הרבה קופסאות שחורות שכל אחת מהם עושה משהו מאוד מסוים.
קופסאות שחורות כמו רכיבי תוכנה?
כן, רכיבי תוכנה שכל אחד מהם לא בהכרח התכוונו שישתמש לבנות AI מסוים, ובמקרים מסוימים גם הוא עושה דברים אחרים לגמרי, אבל כדי להגיע ל-AI צריך את הכלים האלה, וזה כלים שחברה שמתמקדת ב-AI לא תרצה נגיד להתעסק עכשיו בלבנות משהו שעושה את כל החישובי משוואות שלהם, או כלים חישובים אחרים, או כרגע ב-AI והתחום שמזה מתחבר אליו, Data Science, יש שימוש מאוד רחב של Open Source, כי פשוט יש כל כך הרבה אלגוריתמים, גם שפותחים היום לבנות משהו כזה, יש פשוט המון 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 רכיבים, ואתה לא הולך עכשיו לבדוק, להתחיל לפתח רכיב, לראות אם הוא בדיוק מה שמתאים לך, אתה רוצה שיהיה לך משהו עם כל הרכיבים כבר מוכן, שתוכל לבחור.
במילים אחרות, אם אני חברה שמפתחת עכשיו מוצר באחד מהתחומים של AI או Data Science, במקום לזכור מתכנתים ואלגוריתמאים שיפתחו את כל האלגוריתמים שאני רוצה, אני יכול ללכת למאגרים, איך זה עובד? למאגרים של
תוכנה. כן, למאגרי תוכנה, לפרויקטים, בדרך כלל יש פרויקט שמתעסק ב-X, נגיד, יש פרויקטים שמתעסקים בעיבוד תמונה, או פרויקט שמתעסק ב-Computer Vision, שזה שלב יותר מתקדם מעיבוד תמונה, או פרויקט שמתעסק בכלל, או השפת תכנות שאתה משתמש בה, יש כל מיני פונקציות שצריכות לגשת למערכת הפעלה, או מערכת הפעלה עצמה, כל הדברים האלה זה מודלים שאם היית רוצה לבנות AI, לא היית עכשיו אומר, טוב, אני הולך לבנות קודם כל את המערכת הפעלה בשביל ה-AI הזה. אתה רוצה משהו שכבר מוכן, זה לא מה שאתה רוצה להתעסק איתו.
למה שאני לא סתם אקח Windows כמו כולם? או Linux כמו כולם?
Linux היא open source. Windows, תלוי עוד פעם מה אתה רוצה לממש, אבל רוב המערכות היום, גם אם אתה תיקח Windows שהיא תוכנה קוד סגור, עדיין אתה תשתמש בתוך Windows בכלים שהם open source, למשל. תרצה לכתוב את זה בשפת תכנות כמו C או Python או כל השפה אחרת שהיא עצמה open source, והכלים שישבו על זה הם יהיו open source. לכן גם, זה אחת מהסיבות שזה נראה לי נכנס כל כך טוב בתוכנה, שיש מודולים, ונורא קל לקחת ולהחליף מודול אחד. ברגע שמישהו מודל מודול טוב ושם אותו open source, לאנשים קשה להתעלם מזה ולהתחיל לפתח את המודול שלהם, הם צריכים סיבה מאוד טובה לעשות את זה, בדרך כלל שהוא לא עושה את מה שהם רוצים. נוצר שכל תרומה קטנה וכל מעשים קטנים טובים, הופכים להיות משהו מאוד גדול, שבסופו של דבר כולם משתמשים בו.
בואו ניקח צעד אחורה. אם היית צריך לבחור פריט אופן סורסי, או מודל אופן סורסי שכולם מכירים, מה היית בוחר?
אז אני נוטה לבחור את ויקיפדיה, כמודל של לא רק אופן סורס, אלא פרי סופטוור. אולי כדאי שנתמקד גם על ההבדל בין פרי סופטוור לאופן סורס.
אוקיי.
אבל לפני זה, ויקיפדיה, מה שטוב בה כדוגמה זה שלא רק שהתוכנה עצמה היא אופן סורס, אלא המודל שבה היא עובדת הוא מונחה האידיאולוגיה של אופן סורס, שזה חופשיים להשתמש בזה, חופשיים, לא צריך שלהם מנוי חודשי, חופשיים להפיץ את זה, אתה יכול להוציא פלטים של ויקיפדיה, או להשתמש בזה, או לצטט את זה, או כל דבר אחר. צריך לפעמים לתת attributions, זאת אומרת, להגיד מאיפה זה הגיע, וחופשיים לערוך אותה, זאת אומרת, אפשר לערוך את ויקיפדיה עצמה באתר, ותאורטית, אם גם לא מקבלים את זה, כי יש להם כן מנגנון של בקרה, של איכות, אתה יכול לקחת את כל ויקיפדיה, לשים אותה בצדה ולקרוא לזה ארנונפדיה, ושזה יהיה קיים, אין מגבלה על הדבר הזה. אתה יכול גם למכור את הארנונפדיה הזו, זאת אומרת, זה שמשהו חופשי להפיץ, לא אומר שיש הגבלת תשלום.
חבר'ה שנמצאים בזה עמוק, אומרים free as in free beer.
ו-free as in freedom of speech.
שלי יותר טוב. ביר הזה יותר חשוב מדיבור חופשי. בעצם אתה אומר שבויקיפדיה יש שתי רמות של חופש, שתי רמות של פתיחות. פעם אחת התוכנה עצמה, המדיה וויקי, המערכת שמריצה את ויקיפדיה, היא עצמה תוכנה חופשית. זה אומר שאם אני רוצה להתקין אותה על השרת שלי בבית או בחברה, ולהשתמש בה כאנציקלופדיה פנימית, אני יכול לעשות את זה, נכון?
נכון.
ולמי אני צריך לשלם?
לאף אחד. מומלץ שתיתן תרומה לקרן ויקימדיה, שהם עושים את כל זה.
אבל זו המלצה.
אבל זו המלצה.
ו-on top of that, מעבר לזה, התוכן שיושב על אותה מערכת, בתוך האינסטנס הספציפי שנקרא ויקיפדיה, גם הוא אופן סורסי?
נכון מאוד. הם שינו את הרישיון לפני כמה זמן. יש באופן סורס ופרי סופטוור מלא סוגים של רישיונות, ואולי ניכנס לזה בהמשך. הסיבה העיקרית שהם עשו את זה, זה שכל פעם שהיית צריך להדפיס לפי הרישיון עותק דף מויקיפדיה, היית צריך לספק גם את כל הרישיון, שזה 8 עמודים, וזה הפך הפצה לקצת בעייתית.
אני חושב שאף אחד לא היה מודע לזה. יצא לך פעם להדפיס משהו מויקיפדיה?
לא, אבל יצא לי לצוטט דברים ולהשתמש בזה מקומות, ואני לא רוצה לצרף את ה-GPL בכל מקרה כזה.
אז באופן עקרוני, לפי הרישיון המקורי, כל פעם שאני מצטט שתי שורות מויקיפדיה, אני צריך לצרף 8 עמודים של רישיון GPL.
נכון, אבל עכשיו זה כבר תוקן. הם שינו את הרישיון כבר לפני כמה שנים. אבל בהתחלה זה היה ככה.
ועדיין זה רישיון חופשי שפשוט לא דורש את אותו ציטוט.
כן, יש לו עוד כמה וריאציות משפטיות שאני חייב להודות שאני פחות מתמצא בהם, אבל זה גם פחות רלוונטי.
כן. אני מניח שכל המאזינים יצא להם להשתמש בויקיפדיה אם עובר יום בלי שאני חיפשתי שם משהו, זה יום חריג במיוחד, כנראה שהייתי באזור ללא קליטה. יש פרויקטים נוספים שאנחנו מכירים שהם נמצאים תחת ההגדרה של אופן סורס?
כן, יש הרבה פרויקטים שאנחנו משתמשים בהם, אבל לא ממש מרגישים את העובדה שזה אופן סורס ביום יום, אם זה מערכות הפעלה שרצות על כל מערכות אנדרואיד, הם אופן סורס. אם זה מערכות שרתים שאנחנו ניגשים להם באינטרנט, כולם מריצים בדרך כלל משהו שהוא אופן סורס, הם כמעט אי אפשר להימנע מלהריץ משהו שהוא אופן סורס לאורך כל הסטק, לאורך כל הסטק של המערכת.
מה זה סטק בעצם?
סטק, זה גם אולי אחת מסיבות שהכל, עוד פעם, הכל מודולרי, אז סטק זה המחסנית, זאת אומרת, קודם כל יש מערכת הפעלה, והיא עולה, ואז יש דרייברים שמדברים עם רכיבים במערכת הזו, וכל הדברים האלה שהם, מהקצה והביטים והבייטים של המערכת, עד ל-AI, אם זכרנו בקודם, או אתר אינטרנט שמגיש תוכן, או, או מנגן וידאו, או כל הדברים האלה, משהו באמצע חייב להיות אופן סורס.
הזכרת את מערכת ההפעלה אנדרואיד, שמעריצה משהו כמו 50% מה... טלפונים בעולם, מהסמארטפונים בעולם?
משהו כזה, יותר, נראה לי זה הכי פופולרית בקיצור. אגב, אנדרואיד היא אופן סורס ולא פרי סופטוור, ונותנים את זה כדוגמה מאוד טובה למקרה הזה.
אז בוא נדבר על זה רגע. בעצם, אנדרואיד מערכת הפעלה לטלפונים, זה מקרה קלאסי למעלה use case שתיארת קודם, שבו אני רוצה לפתח משהו מאוד מאוד מורכב. אם אני אתעקש לפתח כל דבר מאפס, אני אשאר במקרה הטוב רק מאחורי כל המתחרים שלי, במקרה הרע אני פשוט לא אצליח להגיע לתוצאה. ולכן גוגל כשהוציא את אנדרואיד החליטה לעבוד עם פרויקטים באופן סורס.
כן, היא קנתה פרויקט שכבר היה קיים גם לצורך, דרך אגב.
קנתה פרויקט אופן סורס?
כן, היא קנתה, אני לא יודע את הפרטים של זה, אבל היא די לקחה את כל הפרויקט הזה והיא... אם היא לא קנתה את הפרויקט, שזה, היא יכולה לקנות את כל מי שמפתח אותו ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה שלי ואני, ואני אחליט מה, מה יצא מזה. וזה גם משהו שרואים בהרבה, בהרבה מוצרים. קרה משהו דומה עם משהו, עם שפה שאנדרואיד מבוססת עליה, שזה, שהיא ג'אווה, אז היה, היה נגיד מעבר של, של חברה שנקראתה סן, שאוריקל קנו את כל הדברים שלה, והיה, היו, ראו איך, למרות שג'אווה היא אופן סורס, מי שהוביל אותה היה אוריקל, וזה עצר הרבה מאוד בלגן ותביעות ופטנטים וקרב בין, בין אוריקל לגוגל, שהיה לפני כמה שנים.
כלומר, הם לא היו הבעלים של ג'אווה, אבל הם הובילו את הפיתוח. זאת אומרת שהם ניהלו את המקום המרכזי, את כמות המתכנתים המרכזית, שעבדה על פיתוח השפה.
כן.
ואותו דבר גוגל עושה עם אנדרואיד.
כן, כרגע גוגל עושה את זה עם אנדרואיד. יש גם...
למה לחברה, סליחה רגע שאני סוטה אולי טיפה הצידה, אבל למה לחברה להשקיע כסף בלפתח מוצר שאחר כך יהיה אופן סורסי?
יש כמה סיבות טובות לזה. אחד הוא, כמו שכבר דיברנו על זה, פשוט כי לא רוצים להתעסק עם השכבה הזו. אני עובד על משהו אחד, ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לפתח את הדברים הכי בסיסיים בו. יש גם מקרים שרוצים לקבל פידבק מקהילה יותר גדולה, זאת אומרת, מוציאים גרסאות לפני שהגרסה המרכזית יוצאת, ואז אנשים יכולים לבדוק אותה ולהגיד איך היא. יש מקרים שבהם המודל, של, מה שמפתחים, יש איזושהי דרישה שהוא יהיה, כמה, שהוא יהיה פתוח ושאנשים יכולים לתרום אליו קוד בחזרה, ולכן גם אז נוטים לפתח דברים אופן סורס.
המודל של מה שמפתחים?
מודל, זאת אומרת, המודל הכלכלי, נגיד ואתה מייצר משהו ואתה רוצה אחרי זה לשנות אותו, אתה תצטרך לתת את הקוד שאנשים יכולים לשנות אותו. ואז גורר אותך לפתוח, לפתח משהו בצורה אופן סורסית. גם, יש גם מקרים שהתוכנה היא לא הדרך שבה אתה מרוויח את הכסף. למשל, יש הרבה חברות שפיתחו איזושהי שפת תכנות, למשל זן שהמציאו את PHP, ששם השפה זה לא מה שהם גבו עליו כסף, היה להם איזשהו כלי לניהול תוכנות שרצות עם PHP, ושם הם עשו את הכסף, אז PHP הייתה משהו שהיה אופן סורס.
זן המציאו את PHP?
זן המציאו את PHP.
לא התחיל בטכניון?
הם הקימו את זן אחרי הטכניון, זה אותם אנשים.
ומי מחזיק את זה עכשיו?
אני לא יודע. עכשיו רוגווייב. זה קצת מההיסטוריה שלי, אני עבדתי שם, אבל אני לא יודע אם יש טעם להכניס את זה אפילו.
PHP זה מעניין. אחד הדברים שקרו לי עם PHP והזכיר לי את ימי הטכניון שלו, זה שבאיזושהי חתיכת קוד שכתבתי לפני כמה זמן, קפצה לי שגיאה שכתבה באנגלית פעמיים נקודותיים. אתה מכיר את זה?
מכיר את זה טוב.
זאת אומרת, בשפה העברית, אבל באותיות עברי, אנגליות, PA, פעמיים.
נקודותיים.
שאם עושים על זה גוגל, מקבלים תוצאות מאוד מצחיקות. בגדול, מאמרים שלמים שמסבירים שפעמיים נקודותיים זה דאבל סמיקולון בשפה אקזוטית שנקראת עברית. וזה נשאר בקוד של שפת הפיתוח PHP מהימים שהשפה התחילה בטכניון?
כן, רואים את זה גם הרבה, שהעברית מופיעה בכל מקומות כאלה, בשפת תכנות, כל שנכנסים לזה, לתוכנה יותר עמוק, רואים גם מכל מיני שפות דברים. אבל כן, פעמיים נקוזיים זה אחד הקטעים המצחיקים.
מאוד מעניין. בעצם יש לנו, בגלל שיש קהילה בכל העולם שמפתחת גם את השפה עצמה, נכנסים דברים משפות שונות?
כן, ג'ימי ווילס אמר פעם, הגיק, הקומיוניטי של הוויקיפדים הוא טרנסנדנטית ללאום, כי הוא שם לב שכל מקום שהוא מגיע אליו, יש את הוויקיפדים, האנשים שלה שתורמים לוויקיפדיה ועובדים עליו ונתקלים באותם בעיות, ויש להם מונחים משותפים ובעיות משותפות, וזה לא משנה אם הם ממדינה כזו או אחרת, הם עדיין, יש את האנשים האלה, ושזה כאילו חוצה כבר מדינות.
מאוד מעניין. בעצם זה קהילה שמה שהביא את האנשים שלה ביחד, הוא במקרה הזה ויקיפדיה כמערכת ליצירת תוכן, או לשיתוף תוכן, וברמה אחרת, הם הפכו לקהילה בפני עצמה שיש לה אנרגיות משלה.
כן, בדיוק כך.
דיברנו מקודם, בהכנה להקלטה, על עוד קהילות עם מאפיינים דומים, על העובדה שבעצם התפיסה של אופן סורס, שבה אנשים נפגשים כדי לעבוד, נפגשים אונליין בדרך כלל, כדי לעבוד על פרויקט, יכולה לחצות ולצאת מעולם התוכנה לקהילות אחרות. אתה הזכרת לי שתיים.
כן, זה באמת משהו מאוד מגניב, שזה התחיל בתוכנה, אבל אנחנו פתאום, במיוחד עכשיו שיש אינטרנט ואפשרות לחבר כל כך הרבה אנשים, אנחנו רואים שהמודל הזה עובד בהרבה מאוד דברים אחרים. סוג של שיתוף המידע, אם זה ידע ציבורי, יש את הסדנה לידע ציבורית, שהיא מוציאה, דורגת לפתוח מידע ממשלתי, אם זה קהילת הביטקוין, שעובדים על מטבעות וכספים ו... חוזים ודברים כאלה.
בוא נעשה רגע זום אין על הסדנה לידע ציבורי. מהי הסדנה?
הסדנה לידע ציבורי שהתנדבתי שם תקופה, הם חבר'ה מאוד מגניבים, הם מנסים לקחת כל מידע, זה התחיל כפרויקט לנסות לגלות שהאתר של הכנסת לא ממש נגיש, להוריד ממנו את כל המידע, זה נקרא סקרייפינג, ואז להפסים אותו בצורה שהוא יותר נגיש, או לנצח אותו ולהוציא ממנו כל מיני תובנות על מה שקורה בכנסת. הסדנה הציבורית עכשיו מתעסקת עם כל דבר, כולל מידע מוניציפלי, ויש מספר פרויקטים שם שהם עושים. זה משהו שקורה בכל העולם, זאת אומרת, יש קהילה נגיד נורא פעילה באנגליה, ויש קהילה נורא פעילה בארצות הברית, ו...
אבל הסדנה הישראלית שאתה התנדבת בה, זה קבוצה של חבר'ה שהם בעצם כולם כמוך היו מתנדבים, שניגשים לאתרי הכנסת ורשויות מוניציפליות וממשלה, שולפים משם את המידע, איך הם יודעים מה לעשות איתו? איך הם יודעים בכלל מה המשמעות של זה?
אז זה מאוד תלוי מה הכיוון. האמת שמה שמיוחד בצדנה זה שיש להם הרבה מאוד מידע, והם לא תמיד יודעים לאן להנגיש אותו. התחילו להגיע הרבה גופים שזה עניין אותם, אם זה עיתונאים או גם חברות, כדי להוציא את המידע הזה. אם אתה פתאום רוצה לבנות מערכת, נגיד, תחבורה או משהו כזה, אתה צריך את כל המפות, כל הכבישים, היה להם... הרבה מהר שיחות עם מפי, שזה ארגון, שזה הגוף שאחראי על מיפוי. יש הרבה אנשים שבאמת צריכים את המידע הזה, ואז הם, יושב שהם מנתבים גם איזה מידע יפורסם. מעבר לזה, היה להם כל מיני דברים גם לשירות הציבור. אם זה מנגלונים שנותנים מעקב על מה היה הצבעות של חברי כנסת, וכל מיני דברים כאלה, כדי לבצע החלטות יותר טובות כאנשים שחיים בדמוקרטיה.
אבל הם לא פורצים לאתר של הכנסת בשביל זה.
לא, הם גם עושים הרבה שיתופי פעולה. אני זוכר שבהתחלה זה היו הרבה דברים שהם היו צריכים לעשות כזה. הם היו צריכים לתכנת מחשבים שיכנסו לאתר, יורידו את הכל ויתחילו לסדר את זה, והיה להם כל מיני, משהו שהיה פעם את השנה, הם קראו לזה השנה שכל היהודים התחלפו בגרשיים. זאת אומרת, המידע היה שמור נורא מצחיק וכם מהמקרים. ועכשיו יש, מתחילים להיכנס API'ים. בארצות הברית בכלל יש data.gov, שזה מקום שהם מחזיקים את כל המידע.
ארצות הברית גם יש תרבות מאוד מפותחת של בכירים בחברות טכנולוגיה שמגיעים לעבוד בדאטה.gov.
יכול להיות, לא עקבתי אחרי זה.
רשות ממשלתית מאוד מעניינת שמזמינה חבר'ה accomplished tech leaders לעשות מין gap year של מבוגרים ולבוא לעבוד בשביל data.gov.
כן, אני יודע שבאנגליה, בניגוד למה שקרה בארץ, שכאן הרבה מאוד, למשל היה מעקב אחרי ה... שעות נוכחות של חברי כנסת במשכן, והם נורא התעצפנו ואמרו שהסדנה לא מודדת את זה כמו שצריך.
עוד פעם, בישראל?
בישראל. באנגליה...
איך זה נראה? אתה תראה מסך שחור.
אני לא זוכר.
מדי פעם סתיו שפיר מדברת.
אני לא זוכר, אבל לא, הם באמת מגיעים ועובדים שם, אבל הם דיברו על נודש. קטנות, דברים כמו בזמן הזה לא היינו אמורים להיות, או אנחנו עובדים, כאילו היה שם פשוט ויכוח מאוד מאוד פרטני. מה שמעניין זה שבאנגליה, למשל, היה גוף מאוד דומה שקם, שהיה ממש כמעט כמו הסדנה לציבורי, הוא נקרא Open Knowledge Foundation. הממשל הבין שנורא נוח להשתמש בכלים שמפתחים, והם סוג של סחרו אותם כגוף חיצוני כדי לפתח את הכלי, כלי מידע של הפרלמנט, שאפשר לא רק לפרלמנט לעבוד יותר יעיל, אלא גם לאנשים לראות את המידע בצורה נורא נוחה. ויש להם כמה פרויקטים מאוד גדולים בתחום הזה, שגם הסדה הציבורית, יש להם שיתופי פעולה בקטעים האלה.
מעניין, ובמצב כזה, מי מכווין את העבודה? אם הפרלמנט סוחר אותי, הוא עלול גם לנסות לכוון ככה שאני לא ממש אפרסם מי היה בכנסת, מי לא היה.
אז אני פחות מכיר את הפוליטיקה בתוך Open Knowledge Foundation, אבל תמיד ב-Open Source זה ככה, יש תמיד את ה... יש כל מיני מודלים, יש, נגיד, יש את המודל שנורא אוהבים להזכיר שהוא דיקטטור אהוב, מה שנקרא. יש לך מישהו שמנהל תוכנה, נגיד, דוגמה מאוד טובה לזה, זה לינוס טולוורס שמנהל את המנגנון של, את המערכת הפעלה של לינוקס, שהוא מצד אחד דיקטטור, די הרבה מה שהוא יגיד, מה שיקרה, אולי יהיו הרבה אנשים שיתווכחו על זה, אבל הוא יכתיב חלק מאוד חשוב ממה שיקרה, אבל מצד שני הוא רוצה להישאר אהוב, ולכן הוא לא יעשה החלטות שיהיו רק בשביל עצמו.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות GM, המפעילה מרכז פיתוח גדול בהרצליה, ומגייסת חוקרים, אלגוריתמאים ומהנדסים. ארנון זמיר ערך את אפרת רוזנמן, שמובילה את קבוצת הקוגניטיב דרייבינג בג'נרל מוטורס, לשיחה על האתגרים של פיתוח רכב אוטונומי, ובפרט על הדרישות הגבוהות מהמערכות האלה.
איך אפשר לגרום לאלגוריתם, למחשב, לא רק להבין מה הוא רואה, אלא גם לנחש מה הדבר הנכון לעשות?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וזה בעצם האתגר הכי מעניין כאן, זה בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו מה שנקרא driving policy, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יאמץ לעצמו driving policies, ולא רק אחד, כל מיני, וזה גם יכול להיות אחד כאן בישראל, ואחד אחר בהודו, ופוליסי אחר כמובן בין עירוני, ובתוך העיר, ואם יש לך כיכר, אז אתה צריך ללמוד הרבה מאוד policies. הטכנולוגיה היא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים reinforcement learning. זה מדובר בטכנולוגיה, טכנולוגיה שבה יש אינטראקציה של הסוכן עם סביבה, והסוכן עושה actions, פעולות, ומקבל reward, כאילו מקבל איזשהו תוצאה, איזשהו פרס או עונש על מה שהוא עושה, ומזה הוא לומד. אז הוא עושה אינטראקציה, ובטכנולוגיה אותי הוא מנסה, ואז הוא רואה...
ראיתי את זה בתוכנות שמשחקות משחקים, מריו ברדרס וזה, תוכנה שרצה הרבה פעמים על המשחק, עד שהיא מצליחה לסיים את השלב, כמו ילד עם נינטנדו.
נכון, אתה צודק מאוד. באמת, ההצלחות שהיו ל-reinforcement learning בשנים האחרונות, הן מאוד מאוד מרשימות, ואפילו מרגשות. אנחנו מכירים את התוצאות עם האטארי, שמצליחים לשחק משחקי האטארי, כל מיני סוגים ברמה שהיא הרבה יותר טובה מ-human level. המחשב ינצח בגו, היום שזה משחק סופר מסובך, המחשב יודע להטיס הליקופטר, הליקופטר ניסויי, זאת אומרת לא הליקופטר אמיתי, אבל יודע כבר להטיס הליקופטר, ויש עוד הצלחות של reinforcement learning.
הצטרפו ל-GM המפתחת את המכוניות האוטונומיות של העתיד. בקרו באתר המשרות של General Motors, שקישרו אליו יופיע בבאנר באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
בוא נתקח שתי דקות ונדבר שנייה על מי זה לינוס ומה זה לינוקס, כי אני חושב שזה קונספט משמעותי לכל דבר אופן סורסי.
כן, האמת שזה נהוג לומר, וזה גם חלק, נותן לך קצת טעימה מהפוליטיקה, גנו לינוקס. לינוקס זה הגרעין של מערכת הפעלה של הרבה מאוד מכשירים שרצים היום. היא אחד מההחלטות המאוד בעניינות שעשו בלינוקס, זה ש כמעט הכל נמצא באותו עץ, זאת אומרת, מערכת הפעלה שרצה על לפטופים, על טלפונים, על מודמים, על חומרות, על מכשירים נורא קטנים, על קוראי ספרים, כל הדברים האלה מריצים את אותה מערכת הפעלה שניגשת לאותם דברים. זה נתן גם ללינוקס הרבה מאוד יתרונות, למשל, הרבה דברים שפותחו נגיד לשרתים, עם מלא ליבות, עם מלא מעבדים קטנים, במקום מעבד אחד גדול, פתאום היה את הצורך הזה בסלולר, בטלפונים, כי כל הטלפונים הנייידים שלנו יש להם משהו כמו 4 מעבדים לפחות היום. Mm-hmm. ופתאום היה צריך את זה, אף אחד לא חשב לפתח מכשיר, מערכת הפעלה לטלפונים קטנים עם מלא ליבות. כי לא היה מקרים כאלה, ופתאום התחום הזה תרם לתחום אחר לגמרי.
אז לינוקס התחילה כמערכת בקוד פתוח?
לינוקס התחילה כמערכת לקוד פתוח, יותר נכון גנו לינוקס התחילה, גנו זה הפרויקט תוכנה חופשית הראשון פרסי שכולם מכירים, כל התנועה הזו שהתחילה, מה שקרה זה שהם התחילו לפתח מערכת, את הגרעין של המערכת הפעלה שלהם, הם נורא הסתבכו כי הם בחרו איזשהו מודל פחות טוב, הם עדיין עובדים על זה, זה נקרא The Herd, לא שזה ממש יהיה שמיש בסור הקרוב נראה לי, ומה שקרה זה שמישהו פתאום נכנס שנקרא לינוס, ופיתח את הגרעין שלו שנקרא לינוקס, וזה היה נורא מוצלח, וזה נכנס ונהיה, קיבל את השם גנו לינוקס. יש גם מקרים שמריצים דברים שהם לינוקס בלי הגנו בסוף. אנדרואיד למשל, זה לא בדיוק, זה כבר לא גנו, שזה כל מה שיש מסביב למערכת הפעלה שנותן את ה...
רגע, רגע, אנדרואיד הוא לינוקס?
אנדרואיד הוא לינוקס, אבל הוא לא גנו לינוקס.
אוקיי. בואו, לא ניכנס, לא חושב שניכנס להבדלים הדקים, אבל אנדרואיד מבוסס על מערכת ההפעלה של אותו לינוס שהזכרת מקודם, הדיקטטור הנאור.
זו דוגמה טובה, לינוס גם דוגמה טובה, כי הוא ספציפית נוטה לומר את דעתו בפנים לאנשים, וידוע ככזה, אני אומר את זה. הוא אמר...
כבחור ישיר.
בחור ישיר, אחת מהדוגמות הכי טובות זה שהוא דיבר על NVIDIA והבעיה בדרייברים, ויש תמונה מאוד מוכרת שאומר fuck you NVIDIA, כאילו הוא באמת לא רואה אף אחד ממטר בקטעים האלה.
אז כשמגיעה החברה ורוצה לעשות שימוש במערכת ההפעלה של לינוס, ולשים אותה על הטלפונים שלהם ממשפחת האנדרואיד, מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לבקש ממנו רשות?
לא, הם לא צריכים לבקש ממנו רשות, הם כן צריכים, אם הם רוצים שהתרומות שלהם ייכנסו לתוך התחזוקה של הקרנל המרכזי, כנראה לדבר איתו, לקבל אישור, אבל הם יכולים בצד השני לעשות פורק ולנהל את זה בצד, זה מגיד משהו יש דוגמה למקרים כאלה, למשל, הרסברי פאי פאונדיישן, שזה קרן שרצה ללמד ילדים מחשבים, פיתחה מחשב מאוד קטן, הוא עולה 160 שקל עד הבית שלך, הוא באמת אחלה, הם לא רוצים להתעסק עם לדחוף את התיקונים שלהם חזרה לקרנל, אז יש להם, זה נקרא פורק, זאת אומרת, הם התפרקו את זה, לקחו את טק ושמו אותו בצד, והם מתחזקים אותו במקביל לפרויקט המקורי, ויש להם את הקרנל המרכזי נקרא מיינליין, ויש להם את הפורק הזה שלהם, את המזלג שלהם, שהם מתחזקים.
מזלג, כמו התפצלות בכביש.
בדיוק כמו התפצלות בכביש. יש גם פרויקטים בתוך ה... בתוך הפרויקט של לינוקס, שהם גם סוג של פורק, למשל יש מערכת שנקראת real time, זו מערכת שהיא יותר דטרמיניסטית. משתמשים בה, נגיד, לבנות רובוטים, יותר, אם הרובוט שלך למשל הולך, למערכת הפעלה יש לה מנגנון שיודע להחליט מתי משהו רץ, והוא עם הרגל באוויר, והיא בדיוק לוקחת את הרגע הזה כדי לעשות חישוב אחר, הרובוט שלך...
כמו למשל, אם Windows החליט לעשות לי updates, בזמן שהרובוטים הרגל באוויר?
למשל, למרות שזה כבר ברמה יותר נמוכה מהגרעין של המערכת, אבל בדיוק העניין.
ואז מערכת real time היא מערכת שבנויה לא ללכת לעשות דברים, למעט מה שאמרו לה באותו רגע.
כן, זה יותר, האמת שהשם קצת מתאה, זה real time זה יותר כמו דטרמיניסטי. אתה יודע מתי משהו הולך לרוץ, ומתי עלולים לקחת אותו, את הריצה שלך באמצע להגיד, אוקיי, עכשיו משהו אחר רץ, ותחזור אחר כך. אז יש פרויקט כזה, לינוס, אגב, אמר עליהם שהם חבורה של אנשים משוגעים.
על מי? על אלה
של... על המפתחים של real time לינוקס. ועכשיו גם הרבה מזה נכנס, אבל זה עדיין רץ בצד. הם גם יודעים שזה לא משהו שאף פעם לא יבנו מערכת באמת real time בלינוקס, אבל הם מגיעים לתוצאות מאוד טובות.
בוא נחזור שני צעדים אחורה. למעשה גלשנו לכאן מתוך השיחה על מי מנהל את הפרויקט. בסדנה לידי ציבורי, הדיקטטור הנאור או משהו כזה. אתה הזכרת קודם גם את העובדה שבחלק מהמקרים המשתמשים ומי שמקבל את המוצר בסוף הפיתוח או במהלך תהליך פיתוח, גם מחזיר משוב על מה שהוא קיבל. איך זה עובד? אני פונה למשתמשים שלי ומבקש מהם למלא טופס?
לא, לרמת שלפעמים זה סוג של, אני יכול לספר בעיקר על הפרויקט שאני מנהל, יש לי פרויקט שנקרא אוקטופאי, זה מערכת הפעלה למכשיר שהזכרתי מקודם, רסברי פאי, שנותן לשלוט על מדפסות תלת ממד. מישהי אחרת, אגב, בגרמניה, ששמה ג'ינה, מפתחת את, את הפרויקט, את התוכנה עצמה שרצה על המערכת הפעלה הזו, ואני מתחזק את המערכת הפעלה. יש לי גם עוד פרויקט שנקרא Full Page OS, שהוא מאפשר, כל מה שזה עושה זה לוקח את המחשב הזה, ומעלה אותו עם מסך מלא עם דפדפן אינטרנט. אז זה נורא טוב בשביל לנהל עמדות קיוסק, זה נורא...
עמדות תצוגה.
עמדות תצוגה, גם אנשים משתמשים בזה לעריכת וידאו, שאתה רוצה לעשות מיקסינג לכמה ערוצים, ואז אתה צריך משהו שיחזיק את זה. אני אישית משתמש בזה לדשבורד במשרד, שמראה מה קורה באתרים שלנו, באתר שלנו. אז מה שנחמד בפרויקט הזה, שאני כמעט ולא מוריד ובודק אותו, עושה את זה לעתים רחוקות לקראת שאני משחרר משהו, אבל... כל לילה, למשל, באוקטופה יוצאת גרסה חדשה, אנשים יכולים להוריד אותה, לבדוק, ולהגיד אם משהו לא עובד. גם הם בודקים את זה על כל כך הרבה מכשירים שאני לא הייתי מסוגל לבדוק, ומדפסות וסנריואים שיוצא שאני בונה תוכנה, אני כותב את הקוד, והרבה מאוד מהזמן אני לא זה שהראשון שהולך להריץ אותו ולבדוק שהכל עובד כמו שצריך. אלא אם כן, כמובן שיש מקרים שאני כן עושה את זה, אבל... הרבה מהתיקונים הקטנים זה תיקונים שמשתמשים אומרים לי, כי הם אנשים שבאמת, יש תמיד את הקבוצה הזו ש... מורידה את הדבר הכי חדש ובודקת אותו ומספרת מה טוב ומה לא טוב, והם אלה שפותחים לרוב את הבאגים אצלי, ואלה שמדווחים מה לא עובד.
בעצם זה מחלקת QA, מחלקת בקרת איכות, שעובדת על הפרויקט שלך בהתנדבות ובסקייל מאוד גדול.
בדיוק. יוצא שאנחנו היה מקרה שיצא רסברי פאי 3, שהרסברי פאי פונדיישן פרסמו. אגב, היה את הבעיה המעניינת שלי לוקח חודש עד שזה מגיע לארץ בגלל תודה לדואר ישראל. אנשים מקבלים על הכרזה, תוך יומיים זה בבית של אנשים, הם מריצים את זה ופותחים לי כמובן בגים שזה לא עובד בגרסה האחרונה, ותיקנו את זה, ואז מדווחים שיש בעיה בחלק מהווי-פיי שלהם, ויצא שאנחנו...
זאת אומרת, אתה קיבלת מהקהילה שלך, של אוקטופאי, דיווחים על זה שיש להם בעיה בווי-פיי? רק אחרי שהם קיבלו את הדגם החדש של רסברי פאי, את רסברי פאי 3?
בדיוק, וזה בעיה שהייתה בתוכנה שרסברי פאי פונדיישן הוציאו. רסברי פאי פונדיישן עובדים עם אופן סורס, הם משחררים את כל הבסיס, את הקוד שלהם כל פעם שהם משחררים משהו, אבל הם לא משתפים אנשים בתהליך פיתוח שזה. זה אומר שברגע שמשהו מתפרסם, הם מקבלים בום של כולם בודקים את זה בכל מיני מצבים שהם לא היו חושבים עליהם, וגם אין להם את הכוח אדם לעשות את זה. מה שטוב בערך שאוקטופאי בנוי זה שאני יכול ממש מהר לקחת את הגרסה שלהם, לוחסים את השינויים שלנו ולדחוף את זה עוד פעם החוצה, והרבה מאוד אנשים כבר הולכים להשתמש בזה. זה נותן לנו אפשרות לעשות QA לפעמים יותר טוב מהרסברי פאי פונדיישן, בפרויקט הקטן שלנו.
אז מה עשיתם כשגיליתם שיש להם בעיה בווי-פיי?
יותר נכון, אני לא גיליתי את זה, מישהו אחר גילה את זה, הוא פתח על זה באג, הבאג הזה...
פתח באג, זאת אומרת, שלח לך הודעה דרך איזושהי מערכת, שאומר, אלן, יש שגיאה בתוכנה שלך.
כן, שווה להתעכב על המערכת הזו, אני מנהל את כל הפרויקט בגיט-האב, שזה סוג של הפייסבוק של המתכנתים בקריאת האופן סורס, זה מערכת שמאפשרת לפרסם את הקוד, לעשות את הפורקים שדיברנו עליהם מקודם, ולשלוח תרומות, וגם לפתוח באגים או אישויים.
אוקיי, אז מישהו פותח לך אישו בגיט-האב.
שזה לא עובד.
ואומר, המערכת שלך דפוקה, היא כבר לא עובדת.
נכון, אני כמובן מגיב, הייתי בודק לך את זה בכיף, אבל ייקח לי עוד חודש עד שהרסברי פאי שלי יגיע לארץ, כי לוקח לכל דבר חודש להגיע לכאן. או במקרים הרבה מסוימים, לא היה את זה כבר בחנויות וזה נגמר. ואז אנשים אחרים מתחילים להגיב, כן, גם לי זה קורה, שזה השלב גם חשוב, של להבין שזה באמת בעיה אמיתית ולא... סתם איזו טעות מקרית.
איך האנשים האלה אומרים את זה? הם גם יושבים על המערכת של גיטהאב?
כן, זה נראה כמו פורום, זה לא פורום, זאת אומרת, זה לא כמו שעושים דיונים ארוכים, זה יותר מקום יש לי את הבעיה הזו, איך פותרים אותה, הנה פתרנו אותה, הבאג אישו נסגר.
וכמו בפייסבוק אני יכול לעשות לייק?
יש עכשיו אופציה ללייקים, תנחש מאיפה הם כנראה קיבלו את הרעיון.
אני יכול להגיד, גם לי יש את הבאג הזה?
אתה יכול להגיד, גם לך יש את הבאג הזה, אתה יכול גם לתת מידע על, הנה הקובץ לוג, הנה התוצאה, הנה המסך שקיבלתי, וככה אנחנו יכולים להבין מה, איך לתקן את הבעיה, במקרים מסוימים שגם אין לי את החומרה בבית. אז מה שקרה זה שבאמת, התחלנו לזהות בעיה שהם לא זגילו, זה עדיין קורה לנו מדי פעם, נגיד מישהו פתח לא מזמן, באג על איכשהו, משהו מאוד ספציפי שהוא עשה עם לסובב את המסך שהם לא חשבו עליו. אז העניין הוא שמה שקורה אצלנו זה שיש לנו הרבה מאוד QA, למרות שאנחנו, שאין לי מישהו ספציפי שמטפל בזה. יש את האנשים האלה שנוטים לעשות את זה קבוע, אתה יודע, זה אנשים, יש אנשים שאוהבים לעשות את הדברים האלה, כמו שאני אוהב לפתח תוכנה.
סוג של power users בתוך הקהילה שלך.
כן.
ואחרי שאתה מגלה את הבאג הזה, מה אתה עושה?
זה תלוי מה הבאג. אם הבאג הוא באמת בכל שנים פתח.
נניח בווי-פיי של רסברי פאי שלך.
אז במקרה הזה, זה היה מקרה יותר נדיר, הדירקטור של תוכנה אצלה מגיב אצלנו, שזה תמיד נחמד להריח אנשים מהפרויקט הגדול יותר אצלך בדיון אצלך, אבל במקרים מסוימים אני פותח את הבאג לאנשים אחרים ברסברי פאי פונדיישן, לפעמים צריך לפתוח את זה, יש, כיוון שזה הכל מודולרי ויש מלא מאוד פרויקטים, אז כל, צריך להבין איפה הבעיה קרתה. לפעמים הבעיה היא בכלל בדביאן, שזה ההפצה, מה שמארגן את כל התוכנה ביחד, שאנחנו מבוססים עליה.
בעצם הסוג של הלינוקס, שגם רסברי פאי עובד סביבו.
לפעמים הבעיה היא בכלל באוקטופרינט, שזה התוכנה שמי שאני איתה בקשר יותר צמוד עובדת עליו. ואז ככה מתחילים להבין איפה הבעיה ואיך לתקן אותה. אבל העניין שזה גם הכל פתוח, זאת אומרת, ניהולי באגים ודברים כאלה, יש גם בתוך חברות גדולות, יש הרבה גם חברות שאם יש להם פרויקט אופן סורס, יהיה להם את הציבורי ואת הלא ציבורי. וזה בדיוק הסוג של שיתופי פעולה שאנחנו רואים.
ובמקרה שלכם, הכל למעשה פתוח, אתה דיברת עכשיו על ארבעה מרכיבים בשרשרת הערך, נקרא לזה, של התוכנה. יכול להיות שיש עוד, אבל לצורך הדיון, יש את דיביאן, שזה המערכת הלינוקסית. מתחתיה יש את רסברי פאי שלקחו את דיביאן ויצרו את רסבריאן.
לבנות את זה הפוך, בדרך כלל מדברים על זה מלמטה למעלה. יש את דביאן, יש את רסביאן, שזה הגרסה הספציפית של דביאן לרסברי פאי. יש את הרסברי פאי פאונדיישן שפתחים את ה... הם עושים גם את זה וגם את הקרנל.
וגם את החומרה.
ואת החומרה, והחומרה זה גם משהו שיצרן חומרה מתעסק איתו. שהם, אגב, שמה באמת, בספציפית ברסברי פאי זה פחות פתוח. אבל זה בדיוק הסוג של סיבוך שאנחנו מקבלים. זה משהו שקורה עכשיו בכל מיני מקומות, בכל מיני דברים בעולם. אני חושב שעשו מחקר לא מזמן וגילו שאף אחד לא יודע איך להכין עיפרון לבד. אתה צריך את החברה שקורה את האופרת, ואת החברה שעושה את העץ, והחברה שעושה את הצבע, וכל הדברים היחד האלה הופכים להיות עיפרון שאתה מחזיק ביד, אבל הרבה מאוד אנשים שלא בהכרח יודעים מה השני עושה, בנו את זה ביחד. בתוכנה אולי המקרה פשוט קצת יותר שקוף, כי כולם, כמעט כולם ממש התוכנה.
כן, כי כולם מוכנים לשתף גם פעולה. בעצם יש עוד הבדל. אם אתה מדבר על להכין עיפרון לבד, החברה שקורה את האופרת או קורטת את העצים, מוכרת עצים לחברה שמאבדת אותם לצורה של אפרונות. במקרה שאתה מדבר עליו, אתה מפתח את אוקטופאי, את מערכת ההפעלה של אוקטופאי, כי אתה מחבב את העשייה הזאת, אתה אוהב לפתח.
כן, אני גם עשיתי את זה בזמנו כדי לפתור בעיה שלי עצמי הייתה.
זאת אומרת, זה התחיל מתוך צורך שהיה לך, שהוא בעצם התשובה לשאלה שיש לכולנו כל יום, איך אני אפעיל יותר משש מדפסות תלת מימד עם מחשב אחד. אני צודק?
כן, תתפלא לכמה אנשים יש את הבעיה הזו, אגב. לאוקטופאי יש כבר יותר מאות אלפי הורדות, אז... אולי לא לכל אחד, אבל אגב, אני לא ציפיתי שזה יגיע לכמות הזו שהתחלתי את זה.
זה בכלל מעניין, ומתוך זה אתה יוצר קשר עם ג'ינה, או היא מגיעה מתוך הקהילה, והיא מפתחת את התוכנה עצמה שרצה על זה. ואתם עובדים בשיתוף פעולה באיזושהי צורה דרך גיטהאב עם Raspberry Pi Foundation, ואולי גם עם מפתחים של דיביאן, ויכולים בקלות רבה להגיע גם לתקשר עם יצרני החומרה, בין אם הם... יושבים על אותה מערכת או ליד.
כן, במקרה זה פחות, אבל זה קורה. יצא לנו לדבר, להחליף מילים עם ה-Orange Pie Foundation, או עם ספק חומרה שנקרא Adafruit. זאת אומרת, אנשים כן, יש שענות ככל שהדבר הזה גדל.
אני ביקרתי באתר של Adafruit לאחרונה, ויש להם מוצרים עם השם שלך עליהם.
כן, יש, אני לא יודע אם הם עדיין מוכרים את זה, אבל הם מכרו קיט. זה נחמד, הם שלחו לי אותו גם.
זאת אומרת, הם לקחו חברה מסחרית. לקחה את המערכת שלך, יצרה ממנו מוצר שלפי תנאי הרישיון מותר להם למכור, וכקורטסי, כנימוס ברשת, שלחו לך ושיתפו אותך ו...
כן, זה קורה, זה קורה שאתה מתחיל לפתח, בעיקר לאמבדד, שאתה מתחיל לקבל דברים בדואר שאנשים רוצים, במקרה גם שתתמוך בזה במקרים. אם תופסים גם כל מיני מפתחים כמו לינוס או... ריצ'רד סטולמן שפיתח, שקים את גנו, שאומרים, אני לא יודע למה הם ממשיכים לשלוח לי את הדברים האלה.
הם כבר גדולים מדי בשביל להתרגש מזה.
כמובן.
אז תחת העולם הזה של אופן סורס, ראינו שיש ידע כמו בוויקיפדיה, ויש קהילות שעובדות ביחד כמו בסדנה לידע ציבורי, ויש מפתחי תוכנה כמו באוקטופאי או בוואן פייג' אוס.
פול פייג' אוס.
סליחה, בפול פייג' אוס.
זה יכול תמיד לקרה ככה, כן.
זה יוצא גם לעולם הפיזי, מפעם לפעם. אנחנו מכירים פרויקטים, כמובן עולם התוכן האישי שלי, שגם דרכו אתה ואני מכירים, של תום, ושל פיתוח פתרונות באופן סורס לצרכים חברתיים, לצרכים של אנשים עם נכויות במקרה שלנו. כשכאן הצורך הוא ברור, אנחנו מסתכלים על העולם שסביבנו ואומרים, לחלק מהאנשים יש צרכים שאפשר היה לעזור בהם. בהרבה מקרים אין להם יכולת או שאין הצדקה כלכלית לפתח מוצר, ואז העולם של אופן סורס ושל פיתוח על ידי מי שתורם את זמנו ונהנה מהתהליך, יש לו הצדקה ערכית ומוסרית, והוא משפר קצת את העולם. כשחיפשתי מוצרים נוספים שהם אופן סורסים, הם פתוחים והם לא רק תוכנה, הגעתי לכמה מאוד מעניינים. אחד מהם נקרא אופן ROV. אתה מכיר את זה?
מכיר.
אופן ROV הוא צוללת בקוד פתוח.
בדיוק כך. צוללת אוטונומית, לא מכניסים אלה אנשים, כן? כן, יש הרבה פרויקטים של...
אגב, הם מפרידים רובוטית, לא אוטונומית.
כן.
היא לא מקבלת החלטות לבד, היא רק נשלטת מרחוק.
אוקיי, יש גם כאלה. כן, יש הרבה פרויקטים זה גם, זה סוג של שילוב התוכנה פלוס החומרה, כי עכשיו התחילה גם תנועה של Open Hardware Movement, וכל העניין של המדפסות תלת-ממד, למשל, שנכנס. זה התחיל כי פג פטנט בערך ב-2005, ואנשים התחילו לבנות פרויקטים Open Source על מדפסות. הרבה מזה גם נתן את הקדמה לכל הדברים כמו אופן ROV, כי אני לא, את הפרויקט הזה אני מודה שאני פחות מכיר, אבל יש לי הרגשה שיש שם אולי איזה חלק או משהו שהוא מודפס. אתה יכול לתקן אותי אם אני טועה כאן.
אני מנחש שכן, אני לא מכיר את הפרטים, אבל ברור שהמדפסות, מדפסות תלת מימד שולחניות, ואנחנו נעשה בשבועות הקרובים גם פרק, נשמח אם תצטרף שוב,
okay.
שיתעמק בהדפסה תלת מימדית ובטכנולוגיה והיישומים, הפריצה הגדולה של מדפסות לתמימד היא לא בגלל איזה פיתוח טכנולוגי גדול, אלא בגלל היכולת, כמו שאמרת, הפטנט פג, ונוצרה היכולת להרבה אנשים לשתף פעולה, סביב שנת 2006, אם אינני טועה. 2005 או 2006. הפטנט המרכזי פג, וניתן היה פתאום להתחיל לדבר בכל רם ולייצר גרסאות משותפות למשהו שהוא חומרה.
כן. יש גם הרבה פרויקטים, כמו Open ROV, יש גם הרבה פרויקטים קטנים, אגב, נגיד יש פרויקט שראיתי לפני כמה זמן, של אוזניות Open Source. אנשים שמדפיסים את האוזניות, מדברים איזה חלקים לעצמם, בונים לעצמם אוזניות. זה גם מגניב כי, ספציפית עם המדפסות, כי מי שפיתח את זה גר במדינה אחת, ואז זה מתחיל לצוץ בכל מיני מקומות אחרים בעולם, כי לאנשים יש גישה למדפסת ולרכיבים. יש פרויקטים, יש פרויקט של כינור קוד פתוח.
של?
כינור.
כינור.
כן, שאני רוצה לנסות לבנות האמת בזמן הקרוב. יש כלי מוזיקה, יש כלים מדעיים, אופן ROV משמש למחקרים מדעיים גם היום, יש כל מיני רחפנים שהם אופן סורס.
כמעט כל הרחפנים, הרחפן עצמו לא בהכרח מבוסס על מערכת אופן סורסית, אבל המערכת שמייצבת את המצלמה, אם אני לא טועה.
יכול להיות, המערכת של הרחפן חייבת להיות real time, ואני אני לא יודע בדיוק איך בונים את זה בימינו, אבל הלינוקס היא לא ריאל טיים, ולכן זה אחת מהסיבות המרכזיות שלא רואים את זה.
רוב הרחפנים, לפחות חצי דור אחורה ממה שקורה כרגע, היו מבוססים על כל מיני פורקים, כל מיני התפצלויות, מתוך פרויקט שנקרא ארדו פיילוט.
מגניב, זו הסיבה שאני אוהב לבקר אותך, אני לומד תמיד משהו חדש.
ארדו אתה מכיר, נכון?
כן.
מתחיל בארדואינו. ארדואינו הוא רכיב אופן סורס הארדוור, שהוא בעצם מחשב קטן וזול שאפשר לתכנת מאוד בקלות. חלק גדול מהמדפסות התלת מימדיות מופעלות על ידי ארדואינו. ואחד האבות המייסדים של תנועת המייקרים הוא מי שלמעשה הרים קהילה שנקראת DIY Drones. כלים לא מאוישים, עשה זאת בעצמך, שפיתחה את ארדו פיילוט, ולמרות שהם החליפו לאיזושהי גרסה אחרת לפני זמן מה, שאני מעריך שהיא התפצלות מתוך ארדו פיילוט, הרבה מאוד מהעשייה שם, מרכיבים שמזהים איפה אתה נמצא במרחב, ואיך הרחפן או הטיסן שלך מיושר, האם הוא ישר, הפוך, נטוי, מה כיווני הרוחות ולאן הוא צריך לטוס, ועד למערכות לתכנון משימה. יש כלי שנקרא Mission Planner, מתקשר מתחנת קרקע, מלפטופ, עם מערכת תקשורת, אל הטיסן. אני עצמי בשבועות האחרונים עובד על פרויקט של סירה לטווחים ארוכים, גם מבוססת במידה מסוימת על ידע מתוך הארדו פיילוט.
אני כל כך רוצה לראות את זה.
אז תקפוץ.
בכיף. זה אגב משהו שמאוד מגניב, זה עוד קצת טעימה של איך זה נראה בתוכנה. שמעתי על מישהי שהשוותה את זה לבישול. היא אמרה שאם אתה מסתכל על חברות גדולות, כמו נגיד מקדונלדס, שיש להם פטנט מאוד מתוחכם לאיך להוציא את העצמות מהעוף או משהו כזה, ומוציאים את הכל די אותו דבר. ואז יש לך מסעדות סיניות. בארץ אולי פחות, סיני זה פחות דוגמה טובה, אבל שהם פשוט מעתיקים אחד מהשני את הכל, כל הזמן, ועושים כל מיני וריאציות, ובגלל זה יש לך, אתה ראית, פורק של אוטופיילוט, ופורק של זה, וכאילו, אנשים כל הזמן עושים, לוקחים ממשהו ומשנים אותו קצת, ובסוף מה שמתופס זה מה שבאמת מוצלח. ובגלל זה כנראה יש, זה צ'ופ סווי בכל המסעדות הסיניות. מה שטוב תופס ומתקדם הלאה.
שינויים קטנים ואיטרטיביים.
בדיוק.
עכשיו, ארדואינו שהזכרנו, ובארדו פיילוט, ובאופן ROV, ובפרויקטים כאלה, יש רכיבי אלקטרוניקה, לוחות מודפסים, PCB, ויש רכיבים מודפסים בתלת מימד בדרך כלל, ודברים כאלה, שגם אותם אנחנו רוצים לשתף, דרך מערכות כמו GitHub שהזכרת קודם. עכשיו, הניסיון שלי הוא שGitHub הוא מצוין לתוכנה, הוא בסדר לדברים אחרים, הוא עובד מעולה עם טקסטים, ואפשר לעבוד איתו בווריאציות כאלה ואחרות, גם עם רכיבי אלקטרוניקה. אבל אתה התחלת בעצם לפתח מערכת שעובדת כמו GitHub, כמו הפייסבוק של המתכנתים, למודלים תלת ממדיים, זה נכון?
זה נכון. זה חברה ש...
וזה בסופו של דבר מביא אותך לחברה שאתה בא היום?
כן, עשינו פיבוט מאוד גדול מאז, אז...
אז בואו נתחיל מההתחלה. כשאני ניגש לשתף אובייקט תלת מימדי, קובץ שמתאר עצם.
כן.
אני יכול להעלות אותו בתוכנה תלת מימד, כמו SketchUp או AutoCAD או Fusion 360, לסובב אותו מצד לצד, להוסיף לו שפיצים, לעשות פאזה ולהגדיל ולהקטין חלקים. עכשיו אני רוצה לשלוח לך את זה. אני יכול פשוט ללכת לגיט-האב ולזרוק אותו לשם?
כן, אתה יכול. העניין שזה לא ממש עוזר. אם הזכרנו פרויקטים, אז אחד מהפרויקטים שיש את הבעיה הכי גדולה הזו עכשיו זה Enable, שזה פרויקט ליצור ידיים תותבות. יש להם מאות, אלפים גרסאות של הילדיים האלה, כי לכל אחד יש איזשהו צורך אחר, וזה מה שצפים באינטרנט. מישהו זרק את זה לגיט-האב, מישהו שרק את זה לדרופבוקס, מישהו זרק את זה לאתר שלו, כל מיני אנשים זורקים את התוכניות האלה, ואי אפשר להבין מה בדיוק השתנה ביניהם. זאת אומרת, אתה לא יודע אם הוא פשוט עשה משהו שהוא די עשה את הדבר, אולי יש בהם שיפור שהוא שיפור שמתאים לכולם, שאולי שווה למשוך אותו לכל הפרויקט חזרה.
זאת אומרת, האם שיניתי את המפרק ביד התותבת, או פתרתי איזושהי בעיה שורשית, או שרק החלפתי צבע, או שרק התאמתי את זה לאדם אחד ספציפי?
בדיוק, אז זה, התחום הזה נקרא, בתחום התוכנה זה נקרא דיפים, או שינויים.
דיף כמו דיפרנט?
דיפרנס, כן. יש גם, היה פיתוח משמעותי גם בתוכנה שאפשר להציג שינויים בטקסט בצורה מאוד קריאה, אם תיכנסו לשינויים.
כן, זה אנחנו יודעים משנות ה-80 מדוס.
אני לא יודע.
לטעון שני קבצים ולהשוות ביניהם סייד בי סייד, לסמן בצבע.
כנראה לי שנות ה-90, תחילת ה-90, אבל כן.
כל מערכת למרג' של קוד.
כן. המרג' נהיה קל בטקסט, הוא נהיה יותר קשה שמגיעים לאובייקטים תלת ממדים, כי יש הרבה דו משמעיות להרבה דברים. זה גם תלוי, כי יש כמה דרכים לתאר משהו תלת ממדי. אם זה יכול להיות אוסף של נקודות במרחב שעושים מהם פאות, וזה יכול להיות משוואות שמתארות את כל איזשהו משטח, curves. יש כל מיני דרכים, יש גם פרימיטיב, זה נקרא, אתה אומר, פה יש משולש, פה יש ריבוע, עכשיו תחבר ביניהם, זה נקרא פרימיטיב, כי זה, יש צורות בסיסיות. זה הרבה מאוד דרכים לחבר דברים. אז לכן אי אפשר פשוט להציג, הנה השינוי. זאת אומרת, יש איזשהו דרך להציג את זה. זה משהו ש...
בעצם כדי לעשות את ההשוואה הזאת, המחשב צריך להבין מה מתואר באובייקט, בקובץ. לא רק להגיד לי, פה יש את האות A ובצד השני, בקובץ החדש יש שם את האות B, אלא להגיד לי, תראה, בשתי דרכים שונות יצרו פה צורה של כדור. פעם אחת הוא מתואר כמשטח מקופף, פעם שנייה הוא מתואר כפרימיטיב.
כן, זה גם יותר מזה, הצורות עצמם הן לא חד משמעיות, אם יש לך משולש, אם אתה זוכר מהתיכון משולש שנקרא ABC, המשולש BCA הוא אותו משולש בדיוק, וזאת אומרת יש דו משמעויות גם באותם דרכים. זה גם, זה משהו שפתרנו אותו בשייפ דו בהתחלה, הוא לא משרת אותנו כל כך עכשיו בפיבוט הנוכחי, השינוי הנוכחי שעשינו בחברה. החברה שלנו בכלל מתעסקת היום במעקב אחרי שינויים לתוכניות בנייה של בניינים, אנחנו מוכרים את זה, זה מוצר שאנחנו מוכרים לקבלנים, ולא למי שמתכנן את הבניין, שזה האדריכלים או הצרטטים, צוותי תכנון.
וזה עדיין מתבסס על דיפים, על יצירת השוואה בין אובייקטים מורכבים?
כן, מסתבר שהתחלנו את זה, שחשבנו שהרבה מהמוקד הוא בעולם של התכנון, בעולם של התכנון, איפה שאנשים משנים דברים, אבל בפועל, להבין מה השתנה בצד של, של החברות בנייה, של הקבלנים, ואנשים בשטח, הוא לא פחות חשוב, הוא גם, יש הרבה פחות מענה אליו, ואכן יש לנו יתרון טכנולוגי על הרבה מאוד חברות אחרות.
אז איך בעצם עושים השוואה כזאת בין אובייקטים שהם כל כך מסובכים?
אנחנו עובדים עם הרבה עיבוד תמונה בימים אלה, אבל אני לא יכול לספר לך בדיוק מה אנחנו עושים כמובן, כי זה כבר לא אופן סורס. זה התחיל אופן סורס, אבל אנחנו ראינו שבאמת יש פה משהו ש... כרגע אנחנו, יש לנו סיבות לא לשחרר את מה שאנחנו מפתחים.
כן, בוודאי.
אבל אנחנו עדיין נורא אופן סורס פרנדלי, ו... כל מה שאנחנו יכלנו, שחרנו, ויוצא לי לתרום בחזרה לפרויקטים שאני עובד עליהם בתוך החברה, כי אנחנו כן משתמשים בכלים שהם אופן סורס בפנים. זה גם המשחק העדין. כשאיבדו לא הייתה מתקיימת עכשיו בלי אופן סורס, וגם לא הייתה מתקיימת אם לא היה איזשהו למנט של קאוס סורס בפנים. שמפתחים היום, זה אחד מהדברים שצריך להחליט מה עושים, ויש לנו טבלה מאוד גדולה של מה פתוח ומה סגור, ולמה, ודברים כאלה.
זאת אומרת, יש רכיבים בתוך אותה מערכת תוכנה שהם פתוחים, ורכיבים שהם פרופרייטי?
כן.
שהחברה מוצאת דרכים להתמודד עם השיתוף ככה שהוא לא יאיים על התחרותיות נכון. שלה? נכון.
זה גם יותר מזה, יש רישיונות תוכנה חופשית, שאתה מחויב אחרי זה לשתף דברים החוצה. אנדרואיד, שהזכרנו מקודם, זה אחת מהדוגמאות האלה. זה לא שגוגל רוצים בהכרח לשחרר את מה שהם פיתחו, הם חייבים לשחרר את מה שהם פיתחו, כי זה הרישיון של זה. הדבר הזה קורה גם בלינוקס. היו מקרים בארץ, נראה לי, של קוראי ספרים, למשל, שפרו את הרישיון, כי הם לא שחררו את הקוד של המערכת הפעלה שלהם, שהיה תמיד שזה משהו כזה שנקרא ביזי בוקס, זה הדבר הכי קטן בעולם שקשור למערכת הפעלה, ומשום מה כולם משתמשים בזה, והרבה לא שמים לב ולא משחררים את התוכנה שהם, למרות שהם חייבים לפי הרישיון של זה.
זאת אומרת, אם השתמשתי ברכיב של ביזי בוקס, אני מחויב לשחרר חזרה לאופן סורס, לשימוש חופשי, את מה שיצרתי.
נכון, זה אחד מהסוגים של רישיון תוכנה חופשית, הכל פתוח.
אני חושב שאנחנו נוגעים פה, ואולי חבל שהגענו לזה כל כך קרוב לסיום, אבל אנחנו נוגעים באחת השאלות הגדולות. אם כולם עובדים או בתוך חברה או כמתנדבים בסוג של בחינם, מי שבגלל שזה מעניין אותו, מי שבגלל שזה פותר לו איזושהי בעיה, וחברות גדולות, כי זה משרת אותם אסטרטגית. איפה המודל העסקי? מאיפה, בצורה הפשוטה ביותר, מאיפה הכסף?
אז זה מאוד תלוי במה אתה עושה. אני חושב שמאוד היה ברור לאורך התוכנית, שבאמת, אני לא רוצה להתעסק בדבר הזה, אבל אני רוצה להתעסק במשהו אחר שהוא נורא חשוב לי. זה אחד מהמודלים שגורם נראה לי, שהוא מביא הרבה מאוד קוד, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים תורמים ככה לפרויקטים. מצב שני זה שבאמת, מה שאתה... בונה הוא חלק אינטגרלי ממנו, זה שיהיה משהו שהוא פתוח שאנשים יכולים לשנות, שזה הרבה מאוד פרויקטים כמו, שאני לא יכול לחשוב עכשיו על אחד בזכה, אולי ביטקוין או משהו כזה, שהם פרויקטים שצריך שזה יהיה פתוח, אחרת הדברים לא, אי אפשר לעשות את השיתוף פעולה הזה בלי זה.
כמו ויקיפדיה למשל.
ויקיפדיה למשל. למשל בויקיפדיה באמת המודל זה שמרוויחים מתרומות, כי זה כל כך המוני ונפוץ שכולם יודעים על זה.
וגם הערך של זה לעולם ככלי חינוכי וחברתי הוא ברור לכולם, וכולם מוכנים לתמוך ולהשתתף. מה גם שמובנה במודל של ויקיפדיה, החומר לא יכול היה להיכתב אם לא היה שיתוף פעולה כל כך גדול וכל כך חופשי, בין מספר מאוד גדול של אנשים.
נכון מאוד.
מי הכותבים? דרך אלה שמשגיחים על הכותבים? ויקיפדים עם מעמד יותר גבוה שיכולים לתקן אם אני עכשיו ארוך עמוד ואכתוב בו דברים שהם פוגעניים או לא נכונים, או סתם מקשקש שטויות, מהר מאוד מישהו יוריד את זה, ועד מתכנתים שכותבים כל מיני בוטים שסורקים, ודואגים לאימוד נכון, ומסמנים מילים פוגעניות, וכותבים מערכת שלמה של כלים. זה פשוט לא יכול היה לעבוד בלי זה. אבל באופן עקרוני, משהו כמו אנדרואיד יכול היה לעבוד בלי להיות אופן סורסי, ולראיה יש את המתחרה של אנדרואיד.
נכון, יש את אפל, שמערכת השנייה הכי נפוצה בעולם לטלפוניה, לסמארטפון.
או הראשונה, תלוי את מי תשאל. ובאיזה יום.
זה תלוי אולי כרונולוגית, אני משאר. לא, בדקתי בוויקיפדיה, בנחה שזה מקור המין וכאלה, שזה כתוב שזה השני הכי גדול בעולם. אבל תלוי מי סופר, איך סופרים. ויש גם את המקרים, בחזרה לענייננו, יש גם עוד מקרים שבהם מה שאתה מוכר, זה גם קצת דומה לקודם, מה שאתה מוכר זה לא את התוכנה, אלא את השירותים מסביב. חברות כמו Red Hat, או IBM, או Oracle, שהתוכנות שהם היום מספקים את השירות האלה, זה תוכנות שהיית פעם צריך שלהם אלפי דולרים בשביל לקנות אותם, ועכשיו מורידים אותם חינם באינטרנט, אבל אם אתה רוצה תמיכה כמו שצריך, אתה תצטרך לשלם.
זאת אומרת, חברה כמו Red Hat, שהיא אופן סורסית במובהק, מייצרת מערכת הפעלה מאוד טובה בחינם לצרכים מסוימים, וחברות שבוחרות להשתמש בה יכולות לרכוש מ-Red Hat שירותי תמיכה, שירותי ערך מוסף על המערכת.
כן, גם אם יכולה לרכוש את השירותים, נגיד את השרתים עצמם, זאת אומרת, אמזון, או מייקרוסופט, אג'ור, או יש, או רקספייס, יש מלא מלא חברות שמספקות שרתים, שמריצים מערכת הפעלה, שהיא נורא טובה כי היא אופן סורס, אבל הם לא לוקחים כסף על על המערכת ועל התוכנה, הם לוקחים כסף על זה שיש לך מחשב שמריץ אותה. נותני שירותים, זה אחד מהמודלים המאוד גדולים לרווח מפרויקטים שיש להם תוכנה חופשית.
בפרויקטים כמו אוקטופאי שלך, או פול פייג' אוס, מה המודל?
קודם כל זה לא מודל עסקי, אני לא מרוויח אני כרגע לא משלמים לי לא לפתח את אוקטופאי ואת פול פייג' אוס, וכל הדברים האלה הם כרגע בהתנדבות שלי. הרווח שלי כרגע הוא, יש שני רווחים, אחד זה שיש לי את התוכנות האלה, לא היה אותם, לא הייתי מפתח אותם אחרי הכל. והשני זה סוג של community credit. אם עכשיו אני רוצה לבוא ולהגיד לרזברי פי פונדיישן, יש לכם את הבאג הזה, אם הייתי, וגם קורה שמישהו לא יודע שאני מפתח את זה, הם אומרים, היי, למה אתה, כאילו, מה נתפסת לזה ספציפית? אבל אם אני אומר, כן, אבל יש לי 100,000 יוזרים עם הבעיה הזו, זה נהיה משמעותי, וזה נותן say, וזה נותן קרדיביליות שבאים לפתור בעיה בתוך קהילת אופן סורס, כי יש איזו בעיה שבאמת חשוב לנו לפתור אותה.
כן.
אז זה נותן גם איזשהו היררכיה בערך על מה כדאי לשים לב.
איזשהו סטטוס מקצועי בתוך הקבוצה הרלוונטית, והיא קבוצה, כמו שאמרת קודם, בינלאומית, חוצה תרבויות וחוצה שפות.
כן, אני יכול לפעמים להגיע למקום בקצה השני של העולם, להיכנס למייקר ספייס ולומר, היי, אני זה שפיתחתי את אוקטופאי, וכולם יודעים מה זה, ואפשר לדבר על משהו, ואולי למי שיפול יש בעיה שהוא נתקל בה, או הוצאה, או דברים כאלה.
אני מכיר את זה מפרויקטים מייקרים באופן כללי, וזה באמת תופעה מאוד מעניינת. כל מקום שאנחנו מגיעים בעולם, ונגיד, אלן, אנחנו מחפשים את המייקר ספייס, ואנחנו עושים ככה וככה וככה, נקודת הפתיחה של השיחה היא שונה.
כן, לחלוטין. זה גם העובדה שזה מגניב, שבכל מקום, כל עיר גדולה שאתה יכול לחשוב עליה, יש לפחות מייקר ספייס אחד, באמת לפחות, יש כבר כמה בתל אביב, ובערים שונים בארץ, זאת אומרת, זה באמת בכל מקום בעולם.
בעצם אתם הבונים החופשיים של עולם הטכנולוגיה.
כן, רק שאצלנו באמת, כל מה שאנחנו עושים כתוב ופורסם באינטרנט, ובאמת יודעים מה אנחנו עושים.
אז סליחה, אתם בעצם להפך מהבונים החופשיים של כל העולם.
אנחנו בונים תוכנה חופשית, זה אני כן יכול לומר בוודאות.
יפה. אז ככה לקראת סיום, אם מישהו מהמאזינים שלנו רוצה לשמוע עוד על הדברים שאתה עושה, יש לך את הבלוג שלך, גייסופט בוורדפס.com, אנחנו נשים לינק בתיאור, גם לזה וגם לפרויקט שלך בגיטאב, לפרופיל שלך בגיטאב, שתחתיו נמצאים הפרויקטים. סיפרת לי על הקאטון שאתה מעורב בארגונו, מה הנושא?
אז אנחנו הולכים להקצות בארץ את ההאקתון הראשון בנושא של אינטימיות. אינטימיות זה נושא שיש הרבה פרויקטים שכבר מדברים עליו, למשל יש את makerlove.org או .com או משהו כזה, יש הרבה פרויקטים ש...
Maker Love.
כן, יש הרבה מאוד פרויקטים, האמת ששווה לך להביא את מאיה מגנט בשביל זה, שהיא גם הצוות שלנו והיא אדם שיודע המון דברים בתחום הזה.
רשמתי ונזמין.
Awesome. אנחנו רוצים ליצור פרויקטים מהקאטון לנושאים שקשורים לאינטימיות, מיניות, בריאות מינית, כל התחום הזה שהוא, זה מאתגר גם כי להתעסק עם טבועים זה תמיד מאתגר, ואנחנו רוצים לעשות הקאטון שנקי מסודר ובאמת יפתור בעיות, זה אחת מהמטרות ששמנו בהקאטון, אנחנו רוצים לפתור בעיות אמיתיות, אנחנו באמת עכשיו מחפשים ספונסרים לתחום הזה, כל מי שמתעניין מוזמן ליצור קשר, ישירות אליי, יש לנו, אנחנו עדיין לא סגורים על דברים כמו מקום ותאריך, ולכן אני לא מפרסם את זה המוני עדיין, אבל כל מי שיפנה אלינו...
אנחנו מדברים על השבועות הקרובים.
לא, ההקאטון יקרה לא לפני דצמבר, אמצע דצמבר. אבל אם תשלחו לנו...
כמו של הפרוטוקול, הפרק מוקלט בתחילת נובמבר, דצמבר הוא בשבועות הקרובים.
כן, בסדר. בכל אופן, אם ישלחו לנו הודעה, או עד אז אני מקווה שכן יצא משהו, אנחנו רושמים את כל מי שמעוניין בזה, כי אנחנו באמת מחפשים אנשים
שיעשו. אם מעניין אתכם הפרויקטים שגיא מעורב בהם, חפשו אותו באינטרנט ובגיט-האב. אם אתם מתעניינים בהקאטון אינטימיות, מיניות ובריאות מינית, אתם יכולים ליצור קשר או עם גיא באופן ישיר, או איתי ואני אצור, אחבר אתכם אליו. דבר אחרון, גיא, מתכנת. חבר'ה צעירים שרוצים עכשיו להתחיל להיכנס לעולם של אופן סורס, בדרך כלל לא לומדים את זה באוניברסיטה. אני כבר יודע לכתוב ב-C, בפייתון, במשהו. מה אני עושה? איך אני לומד להיות מפתח אופן?
אז אני חושב שהדרך הכי טובה, זה שקודם כל תהיה לך בעיה. כי להגיד, אני רוצה ללמוד אופן סורס, זה מגניב, יש מלא מקומות, אבל יש גם הרבה קהילות. זה קהילה, תכל'ס זה ייכנס לקהילה. ואם אתה אומר, אני רוצה לעבוד על אופן סורס, או אתה אומר, אני רוצה לבנות קוואדרוקופטר, אוקיי, זה אולי משהו, לא כזה משהו שאפתני, אבל אני רוצה לבנות תוכנה שלא יודע, עושה משהו מאוד ספציפי, כנראה שכבר יש קהילה שעושה את זה, והקהילה הזו היא אופן סורסית, ואז אפשר לבוא ולהתחיל לדבר, ולהבין מה הם עושים, ולהבין מה חסר, ומשם באמת אפשר להתחיל להיכנס לתוך הקהילה הזו. ובדרך כלל רואים איך מישהו שהגיע בהתחלה, ולא היה תמיד הכי, לא בדיוק יודע את הכל, נכנס ולאט לאט נספג, ובדרך כלל ככל שבאמת, אם יש לך באמת ידע בתכנות, אז כנראה לך איך לעזור, ואז באמת הדברים הם משתפרים.
הקהילות האלה הן נעימות? כיף להיכנס אליהן?
כן, תראה, כל אחת שונה. זה אחד מהדברים המעניינים בהם. וזה אחד מהתחביבים שלי, באמת להיכנס לקהילה ולראות איך כל דבר שונה. הקהילה שמתעסקת במידע פתוח וממשל זמין, ומידע פתוח מהממשל, היא מאוד שונה מהקהילה, נגיד, שמתעסקת בחוזים וכספים בביטקוין, והיא נורא שונה מהקהילה שמפתחת את הקרנל של לינוקס, ונורא שונה מהקהילה שמפתחת AI ודאטה סיינס, וזה בדרך כלל, נגיד, למשל, הם כולם, בדרך כלל יש להם רקע אקדמי, אז זה מאוד, וזה משפיע כמובן על איך שהם עובדים. אז כל המכלול הזה, זה אומר גם שפעמים מוצאים פרויקט אחד שהוא מתנהג בצורה אחת, ופרויקט שעושה כמעט אותו דבר, אבל מתנהג בצורה אחרת לחלוטין מבחינה קהילתית. אז פשוט כמו שאתה מוצא את השפת תכנות שנוח לך, או הדבר הזה, אם אתה גם לא רק מתכנתים, מעצבים גרפיים ועורכי תוכן, זה תמיד משהו שצריך. קהילה אחת, איך הקהילות האלה של נבדות ואיך שהן ניגשות את הדברים, תמיד מאוד שונה. זה בדיוק כמו כל דבר שיש הרבה בני אדם באותו מקום.
מצוין. תודה רבה, גיא שפר, יזם, פעיל בקהילת האופן סורס ומייקר. כמו שאמרנו, VPR&D של חברת שייפדו שהזכרנו קודם. אנחנו נוסיף את כל הלינקים שנצליח למצוא. לדברים שהזכרת בתיאור התוכנית. למדנו המון, אני למדתי המון. תודה רבה.
תודה לך, ארנון. תמיד כיף לראות אותך.
אפשר למצוא פרקים נוספים ופודקאסטים נוספים באתר הבית של עושים היסטוריה, runlevy.com. אפשר להשאיר לנו תגובות בטוויטר, בפייסבוק או ב-info@podil.net, info@podil.net. אפשר להשאיר הודעות גם בתא הקולי, 03-374-1907. גיא, היה תענוג, אני מקווה שזאת פעם ראשונה, אך בשום אופן לא אחרונה. תודה.
תודה לך.